كاتب مخيب تعليم او ام بشلام ببرخ عليهم شاكل يا بجارو ויוצא גם מהראש. אבל ברכה שאחריהם יש בה ספק אם מברך בורא נפשות או ברכה אחת מעין שלוש. לכן ירא שמיים לא ישתה מהמשקים האלה אלא בתוך הסעודה, או שיאכל פרי בשבעת המינים וגם ישתה מים כדי שיברך שתי הברכות, ומה נשך יוציא אותם לידי חובה. בכלל שספק ברכות לעכל, צריך לומר דבר אחד, הקדמה אחת, וזה נבין דברי מרן כאן גם כן. כל דין ספק ברכות לעכל, כשנחלקו פוסקים, אחד אומר צריך לברך כך, והשני אומר לא, צריך לברך ברכה יותר כללית, ואם יברך כברכה הראשונה, אז צריך, זה נכנס לברכה בבטלה. כלומר, כל אחד שולל את הדעה השנייה. בזה אומרים ספק ברכות לעכל. אבל אם לכל עלמא בדיעבד יצא איזה חובתו. לכן לא אומרים בזה ספק ברכות לעכל. כאן בתמרים שעשה אותם כמין עשה. הוציא את הגרעינים שלהם והדיק אותם או שקטש אותם ביחד עד שעשה אותם כמין עשה. הצורה שלהם עבדה. אין כאן צורה של תמרים. הרי נעשו כמו עשה, אנחנו אומרים. זאת אומרת שעבר היום אפילו חתיכות קטנות, שתוכל להכיר מהחתיכות שזה תמרים. בכל זאת, סובר הרמב״ם שלא אבדה את ברכתם, לא אבדו את ברכתם. הברכה שלהם בורף רעי העץ, נשארה בורף רעי העץ. הרי כשהוא אוכל, הוא טועם שזה תמרים. אז לכן שזה נשאר ברכתם כמו שהיא. אף אפי שהשתנה צורתם, פעמם זה משתנה, לכן מברכים בורף רעי העץ. זו סברתו של הרמב״ם. בגמרא, זה המקור שלו בגמרא, בגמרא קורא על זה תרימה, תרימה זה תמרים מעופים, אבל מראשים מדייקים שכותב ונשארו חתיכות קטנות, משמע לא נשארו חתיכות קטנות, אלא נעשו ממש כמו עשה, עבדה צורתם, אז לא מברך רק שהכל נהיה בדברו, כך דייק קרמה מדברי ראשי, המקור שלו בתרומת הדשן, ובכן נעשית מחלוקת בין הרמב״ם ובין ראשי. הרמב״ם כתב אפילו שעבדה צורתם לגמרי ונעשו כמין עשה, אף הכי מברך ברף רעת. ואילו לראשי, אומר שנשארו בהם חתיכות קטנות. משמע, אם לא נשארו חתיכות קטנות, מברך שהקוניה בדברו. לכן, זהו דברי הרמה שכתב ויש חולקים ואומרים ברך שהכל. מה הלכה למעשה? הרמב״ם אומר ברך ברף רעת. הרמה כותב שהקוניה בדברו כדעת ראשי. מה אנחנו צריכים לפסוק? נשאר אנחנו את עצמנו, מה לעשות שראשי, אם אחד ברך עליהם בורף רעי, עבדה צורתם לגמרי, למחית צורתם. נעשית כמו עשה, כמו שכותב הרמב״ם. אם אחד עבר וברך בורף רעי, נשאר את ראשי, יצא איזה חובתו בדיעבד או לא? ראשי יום הלכה, כן, יצא איזה חובתו בדיעבד. למה? נכון שאני אומר לך, תחילה עם עבדה צורתם שייך לברך שהכל. אבל בכל זאת, האיש הזה לא שוקר בברכתו. נו, מה בורף רעץ? זה שקר? זה לא בורף רעץ? זה שקר רעץ. ראש לחפשנה אני אומר שברשי הכל, כיוון שנמחה צורתם, אז אין כאן המעליותה של הפרי שאתה רואה אותו בעיניך, גם העיניים אוכלות. הוא מראה עיניים מהלך נפש. אז לכן אני אומר שברשי הכל. אבל בדיעבד, כמו שהאיש הזה לא אמר שקר מהפה שלו, בדיעבד, יצא לבחרות ומברך בורף רעץ. ובכן, תופסים אנחנו עיקר סברתו של הרמב״ם. לכן גם ראשי, גם הרמה, אחר שהביא סברתו של ראשי אמר, בכל זאת, הוא אומר, לכתחילה יברך שהכל. ובכל זאת, אם דירת בורף רעץ, יצא, ככן נראה עקר, למה שמסיים הרמה. וכן למדנו מכאן, שגם הרמה שבא לחלוק, לא חלק לגמרי ביד תקיפה, אמר רק לכתחילה. אבל בכל זאת, נראה לו עקר, כמו דעתו של מרן. אנחנו מה נסוק אנחנו? בסוף הלכת תחלק את דעתו של מרן. נכון שאומרים בזה לכלל, ספק ברכות להקל אפילו נגד דעתו של מרן. כנראה שחושבים לברכה לבטלה. כאן אפילו החולק מודה שאין כאן ברכה לבטלה. בדעבד יפה זה חובתו. אז למה לבסוף ספק ברכות להקל נגד מרן? וזה לא שיש את הספר רכות. ספר רכות פירושו שאם אני עושה כדעתו של מרן, יש חוקים ואומרים שזה ברכה לבטלה. אז ביראתנו, מפחדנו, בעניין של סתור וטיסה שמשמענו בטלה, חושבים אנחנו, ולכן אומרים, טוב, עושים כדעת ופוסקים שחוקים על מרן. הלאה וכי, ודעת קבלת דברי מרן היא מכריעה את הכף. ולכן הפוסקים עפדו לך תהדה, יברך, קורא, קריא העת. גם כן, בזה גם כן, לא יסתור את עצמו אם מחר שעור כזית. נאמר שעור אחר 30 גרם, אז אחרי זה מצא את לברך. אם יברך בורי נפשות, פה לא יסתור את עצמו. שהכל, אם אחד דרך שהכל על הכל, יצא אל יחובתו. אבל בדיעבד, אם אחד אחר 30 גרם מהתמרים האלה, המעוכים, מה יעשה יברך מעין שלוש? לדעת רמב"ם זה ברכה לבטלה, יברך מעין שלוש. אם אחד דרך, אחד תאנים נגיד, או אחד תמרים כמות שהם, אתה רואה אותם, שלמים, וברך אחריהם, אחרי שאחר 30 גרם ברך בורי נפשות, הרמב"ם סובר שזה ברכה לבטלה. והבורי נפשות זה לא כוללת כמו ברכת שהכל. שהכל נהיה בדברו זה חזר הכל. אבל בורי נפשות רק לדברים שחכמים תקינו עליהם. כגון דברים שהם לא צומחים מהאדמה, לא צומחים מהאילן, אלא כמו גבינות, כמו בשר, כמו דגים, דברים כאלה, ברכים עליהם בסוף בורי נפשות. או שותה מים לצמאו, ברך בסוף בורי נפשות. אבל מה שאין כן, אם אחד במקום ברכת על העץ ועל פרי העץ, ברך בורי נפשות, אפילו בלעבר לא יותר בחובתו. אוקיי, מה אתה תברך? תעשית עצמך סותר את עצמך. בהתחלה תברך שהקוניה בדברו, פן שתראה את האחוז של דעת ראשי. אחרי שאחת את 30 גרם, פתאום נפחת, כמו הרמב"ם, ואתה מברך על העץ. אם זה על העץ, אתה לא מרווחת מתחילה בורי פרי העץ. זה עושה את עתידי סדרי. לכן עדיף יותר, לספוס תברתו של מרן, שפסק לנו שזה בורי פרי העץ, מראה גם אם מחר 30 גרם, יכול לברך בסוף על העץ ועל פרי העץ. ולכך אין להתחשב בספרתו של ראשי בעניין הזה, מאחר שאנחנו תופסים את זה לעשות של הרמב"ם בעיקר. שמרן הלך כספרתו של הרמב"ם. לכן, זה משל תפסנו תמרים, ועדים נשאר בנפרות. אם אחר כך נמעקו כל כך, עד שאי אפשר כבר להכיר אותם, אי אפשר לראות אותם, אף על פי כן מברכים עליהם בורי פרי העץ, לא איבדו את ברכתם, אף על פי שישנה תורתם. מכיוון שבשעה שהוא טועם, הוא רואה את הפריפריה, הוא עדיין חכף. לכן אפילו שהוא למוח לגמרי, זה למוח באופן טבעי, זה לא למוח, זאת אומרת, קטש אותם, אבל לא למוח על ידי בישוש, לא נשאר ממנו סרים. זה העניין אחר. אבל מה שאין כאן הוא למוח על ידי קטישה נגיד, קטש אותם, ועשה מהם כמין עשה. אבל הם עדיין חיות הנה, כמו שהיו. לכן בשביל זה מברך מתחילה בורי פרי העץ, וברכה האחרונה תהיה על העץ הפרי העץ. זה בדבר שהוא בחתו עץ ובסוף צריך להיות אחד משבעת המינים, אז לכן צריך לא לסתור את עצמו. אבל יש למשל פירות כאלה, כגון משמש, שעושים מזה לדר, שקוראים היום לדר, חומר דין בערבית. זה הדבר הזה, נמוח לגמרי, ושוטחים אותו, עושים אותו כמו זה, ושוטחים אותו עד שמתייבש, ונעשה הלדר הזה. הלדר הזה גם כן הוא משמש, מעיקרו זה משמש, כל מי שרואה אותו יודע שזה משמש. וכזה פרי, יש נמוח, אבל היה פרי, ברך על הדחה או הבורא פרי העץ. אם ברך על הבורא פרי העץ, אז זה יצא לחוב אותו, אם בזה ספק, בדעת הרמב"ם. מה לי אם זה תמרים, מה לי אם זה משמש הזה. גם כן הוא מין פרי העץ. והיה צריך לברך עליו, בורא פרי העץ. בכל זאת נהגו העולם לברך על זה שהכל נהיה בדברו. לא רק שנמוח את צורתו, אלא גם טעמו נשתנה. שמים אולי איזה דברים, אני לא יודע, שמים ממתקים, שמים דברים אחרים, כי תעמוד על שעה פעם של משמש בכלל. לכן מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. פשוט המנהג לברך שהכל. לא שמענו מי שיברך על הלדר הזה בורא פרי העץ. ובכל זאת אני אומר, אם ברך בורא פרי העץ, וזה עבד, יצא לחובתו. ואם מחר 30 גרם לזה, אז צריך לברך בורא נפשות רבות. משמש, זה לא משבעת המינים. מה מברך אדם על משמש שמחר 30 גרם? מברך היה בורא נפשות. אז כאן אין כאן תתידי סתם. לכן נהגו העולם לברך שהכל, ובסוף אם אחר 30 גרם יברך בורא נפשות רבות. בזה אנחנו סומכים על הכלל שאמרתי, שדבר שעיקרו הוא פרי עץ. אפילו שאחר כך יש פה מחלוקת, רבו עליו, אם יברכו עליו, בורא פרי העץ, או שהכל נהיה בדברו, אז אנחנו תופסים את הברכה שהיא פרטית, ולא הברכה שהיא כללית. ברכה פרטית יותר חשובה. אתה מברך לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, תן לו לכל מין ומין מהם ברכותיו, כמו שהגמרא אומרת בברכות דתנן, ברוך השם יום לעמו שלנו, וכי ביום מברכים את השם, בלילה לא מברכים את השם, מה זה ברוך השם יום יום לעמו שלנו? פרשה הגמרא, תן לכל יום ויום מהם ברכותיו. אתה רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא, תן לכל אותו היום מהם ברכותיו. אם אתה מתפלל בשבת, לא אומר אתה חונן לאדם דעת, תן לו ברכה ששייכת לשבת, ואתה חותם ברוך את השם מקדש לשבת. אתה מתפלל ביום טוב, תתן לי יום טוב מהם ברכותיו. לכן זה הדרך, כל מין, כל יום ויום תן מהם ברכותיו. ובשל דבר, כל מין ומין, גם כן נשאר כשאתה מברך נהנה מהעולם, תן לכל מין מהם ברכותיו. זה עת, זה אדמה, זה שם כל, תראות גבורתו יתברך שתבח שמו על כל מין ומין שאנחנו מברכים אותו. אם היינו מברכים על הכל שהכל היה בדברו, אמנם יותר מזה חובה בדיעבד. אבל חתנה זה לא יפה לעשות ככה. זה ברכה של עם הארץ. כל דבר, אומרים שהכל, דרובו כל. יאללה, כל דבר, לא בדיע. כן? זה ברכות לא של לבני אדם, תמידי חסמים. יש לכל מין ומין, קלץ את הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו ברא, כל מין ומין. בורא לפשוט רבות לחת כמונן. לכן צריך לברך לבחור כמה שאפשר, ברכה פרטית, עדיפה מהברכה הכללית שהכל נהיה בדברו. לכן כתבו הפוסקים כיותר בזה. יש לנו כלל בגמרא, בברכות דף למתחת, כל ירקות, שאם אתה רגילות שבין האדם יכול אותם כשהם חיים, אם בשל אותם, אז הופסד הפעם שלהם. קודם כשהם רגילות, רוב בני האדם אוכלים אותם כשהם חיים. הוא הלך ובשל אותם, אז ירדה מעדתם. אפילו שהם מקרים לעין, אתה רואה אותם, מכיר אותם. אף על פי כן, ברכים עליהם כשהם מבושלים, שהכל נהיה בדברו. כשהם חיים, כמו שהרגילות בני אדם לאכול אותם, ברכים על זה בורא פרי אדמה. אבל כשהם מבושלים, ירדו מגדולתם, ברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. נגיד למשל מלפפון. אתה לוקח מלפפון ואוכל אותו חי, אתה נהנה ממנו. וברך עליו, בורא פרי האדמה. לקחת אותו, שם אותו בתוך מרק, ונתבשל בתוך המרק. ירד מגדולתו. הטעם שלו, אם היה רק מים בלבד, פשיטה שהיה הטעם שלו הולך לאיבוד. אולי טעמו בו עוד ירקות אחרות, ואחד משביח את השני. אבל ממילא ירד בגדולתו. וכשמו, כשהוא מבושל, כשמו שכאילו הוא לא מפרי אדמה, ורקים שקוניה בגדולו. ירד בגדולתו. כל דבר שאתה אוכל אותו מבושל, אכלת אותו חי, מברך עליו שקוניה בגדולו. פרושו שניהם, כולם יודעים שזה פרי אדמה. נגיד למשל חתילים, חתילים שאומרים בערבית בדינג'אן, זה החתילים האלה, בכלל רבו עליה פוסקים הרבה, אם זה מין עת או מין אדמה. ושזה מתקיים הרבה זמן, לכן יש אומרים שזה מקשמו בורא פרי העת. והייתה מחלוקת עצומה בשביל דין עורלה, אם הוא מין עת, אז כתוב, ונתעתם כל עץ מאחד, מערתם עודתו את פריו, שלוש שנים עררים לא יאכל. אז שלוש שנים משעת הזריעה שלו, אסור לאכול ממנו, עד שתהיה שנה רביעית, ויחלל אותו, כמו שכתוב כרם רבעי, ואחר כך לבסוף יהיה מותר לאכול אותו. אבל דע כך, הפרי הזה, שקוראים לו חתילים, בשנים הראשונות הוא משובח, פעמון משובח. בשנה הרביעית נעשה תפל, בשנה החמישית נעשה מר, אי אפשר לאכול אותו. כזאת אומרת, אתה תוקח משתמש הפרי הזה רק אחרי שהיא מרקה לענה. מה זה בכזה תרופה, מה זה תרפואה. לכן אנחנו רק קובע זה הפוסט. אז מצאו תוספתה, רבי שמועד גם מיזן, גם כן הרדווז, מצאו תוספתה שכתוב, כל פרי שאתה זורע ממנו יחור ותומח באותה שנה, אין עליו דין עת, זה דין אדמה יש לו. כי סמכו על התוספתה הזאת. שכיוון שזה הפרי הזה, החצילים, זורעים אותו באותה שנה כבר הוא מצמיח פרי, אז לכן אמרו, זה אין עליו תורת עץ, אלא תורת אדמה. לכן מריחים עליו בורא פרי אדמה, והיו אוכלים אותו. כך זה היה המחלוקת הזאת לפני 400 שנה בערך. הרדב"ז גם כן, תדי צדדים, אמר שהוא מחמיר, הוא לא אוכל אותו. ואני חושש את דין עורלה. אחרי שיאמר מה יעשה בו, הוא נגמר, לא אוכל אותו. אבל בשנים הראשונות, שיש עליו מחלוקת, הוא אומר, אני לא הייתי אוכל אותו. אבל העידו הפוסקים שרבנו הארי היה אוכל אותו. הוא ותלמידו בחיים ויטל עשו סעודה והראו להם את זה ואכלו אותו. אז אמרו, מכאן שהם סוברים כמו התוספתה הזאת, ולכן הסכימו בסוף כמעט תסתם. דהיינו שזה עליו, יש עליו דין פרי האדמה. זה המסקנה שלהם. מכאן למד גם כן הגאון ביוסף חיים בספר הפערים לגבי הפרי שקוראים אותו פפאיה. קודם לא היה מצוי כאן, עכשיו התחכמו ונטעו גם כן את הפרי הזה. יש בו הרבה תועריות אומרים בשביל המעיים, ואת אדם שסובב במעיים שלו, זה הפרי הזה הוא טוב בשביל המעיים. אז הפרי הזה שקוראים אותו פפאיה, גם כן טבעו לצמוח באותה שנה. לוחים יחוד ממנו, באותה שנה הוא צמח. מתחילה, דודנים אותו, שזה כמו שמעו פרי עץ, כי יש לו שיח גבוה כמו עץ. וכן, אסור לחשוב אותו כדין עץ. נמרה, בשלוש שנים הראשונות אסור לאכול אותו, וצריך לברך עליו, ברך פרי העץ. כך חשבו קודם. אבל רבי יוסף חיים לפני 100 שנה בערך, שאלו אותו מערי הודו, קודם זה היה צמח רק בעקב ערי הודו. אחר כך לאט לאט פשט, גם בדרום אמריקה יש נוטעים אותו, התחכמו לאט לאט ונטעו אותו שם. אז הפרי הזה, כמו שאמרנו, גם כן נעשה בו המחלוקת הזאת, והתירופה שמצאו לדבר הזה כדי להתיר אותו באכילה, על פי התוספתה הזאת, שכל יחום שאתה נוטע, אתה זורע וצומח באותה שנה, אין עליו תורת חית. החית נשאר כמה זמן עד שהוא נותן פירות, לא באותה שנה תקף הוא נותן פירות. לכן זה שפטו שאין עליו תורת עץ, אלא דין אדמה יש לו. ממילא אין לו דין עורבה. ולכן היום מאדם יש לו הפרי הזה שקוראים אותו פפאיה, מוצאים אותו בשווקים, יכולים למכור אותו. וזה טוב לאדם שסובד במעיים שלו, זה ממש תרופה למכתו. אז זה לברך עליו, מה מברך עליו? בורא פרי אדמה. ממילא גם כי אין עליו תורת עורבה. הכל היתון, עד כמו שהזכרנו עכשיו. אפילו במיה, אתם יודעים מה זה במיה. הפרי הזה גם עליו היה מחלוקת. יש אומרים שזה מן עץ. והיה צריך לברך עליו גם, קודם כל עורלה, וגם צריך לברך עליו בורא פרי העץ. ויש אומרים לו, זה אדמה. אז פסק הערך האדמה. הכל, הפרי התוספתה הזאת. מכיוון שמפעים יחור מהפרי הזה, צומח באותו שנה. וכן, הפרי הכדל הזה, ירד הדבר מפרי העץ, עשה פרי האדמה. עכשיו, חתינים, רגילים לאכול אותם או מבושנים או מטוגנים. בדרך כלל מטגנים אותם, אבל יש גם מבשלים אותם. אז דינם כך, אם אדם אוכל מהם חתיכה כשהיא חיה, עדיין לא מבושלת, וברך עליה שהכל נהיה בדברו. לא ברך עליה בורא פרי אדמה. מכיוון שהיא טובה מבושלת או מטוגנת יותר מאשר אוכל אותה כשהיא חיה. וכלכן כשהוא אוכל אותה, רוצה להתחשק לו לאכול חתיכה, שם על זה מעט מלח ורוצה לאכול, אז יברך על זה שהכל יהיה בזמנו. לאחר שיבשל ותגן יאכל אותה כדי רחוב בני אדם, אז יברך עליה בורא פרי האדמה. כן, זה כדאי. כל שחי יותר טוב מבושל, כשהוא חי מברך עליה בורא פרי האדמה, כברכתו, כשהוא מבושל יורד מגדולתו, יברך עליו שהכל יהיה בזמנו. וכל שהוא להפך, יש דברים ששניהם טובים. במערב מרוטו בורטו. בזמנו, אני אומר, בזמנו מה שהוא אומר, ארמונים, ארמונים, אתם יודעים מה זה ארמונים, קוראים אותו קסטניה. הוא אומר, כשהם חיים, מברכים עליהם שהכל יהיה בדברו. עת, אבל כשאוכל אותם חי, לא דרך בני אדם לאכול אותם כשהם חיים. או מבושלים, שלוקים, או צלויים. אז כשאוכל אותם כשהם חיים, מברך עליהם שהכל יהיה בדברו. אחרי שבישל אותם, או צלה אותם, אז מברך עליהם בורא פרי העת. אותו דבר הוא אומר על חבושים. חבושים זה בערבית ספרג'ל. שמעתים על חבושים, אלה גם כן, כשהם חיים, ככה חזקים, קשה לאכול אותם, גם לעכול לא כל כך טובים. אז זה החבושים האלה, הם אוכלים אותם כשהם חיים, מברך שהכל. כשהם מבושלים, מברך עליהם בורא פרי העת. הרבה עושים מהם ריבה כזאת, וגם כן מברכים עליה בורא פרי העת. לפי הדין שאמר הרמב״ם, שאפילו דבר שנטחן זה עבד צורתו, מברך עליו כברכתו, לא עבד את ברכתו. לכן, אלה ששורקים אותם, אחרי ששורקים אותם, שמים איזו שכבה של, לוקחים מגש, שמים שכבה של שקדים טחונים, שקדים אחרי שטחנו אותם, כמו קמח, שוטחים עליהם שטוח, ושוטחים את הספרג'ל הזה, החבושים האלה, אחרי שהם מבושלים, קולפים אותם, ושמים אותם עם הרבה מים, ושירים אותם עוד פעם, וטורפים אותם היטב, אז שנעשו כמו דייסה. ואחר כך שוטפים אותם, יוצקים אותם עד המגע של זה ששמע שקדים, ואז אחר כך אחרי שיוצקים אותם, שוטחים אותם יותר, ואז לפעמים עוד פעם מעט שקדים למעלה, זה קוראים בערבית לוזינה. זאת אומרת, ריבה כזאת, והיא משובחת מאוד. משאירים אותה, לא תקלקל, שקודים משאיר אותה חודש, חודשיים, שלושה חודשים, וכל אורח שבא, יש אורח מכובד, מכבדים אותו בזה, שקוראים אותו לוזינה. לוז זה שקד, לוזינה, יש שהיא עם שקדים, קוראים אותה לוזינה. אז זה, מה מברכים עליה? היא תכונה, היא לא נשארה כמות שהיא, אין בה כמראה של חבושים. בכל זאת מברכים עליה, בורק רעיית. זה גם כן בדרכו של הרמב״ם, שאפילו פרי שאיבד צורתו, כמה שאתה כשאתה אוכל אותו, תטעים את הטעם, תטעם את הטעם של הפרי. לכן מברכים על זה בורק רעיית. ומן המעשים בכל יום שמביאים את זה לפני אורחים בכבדים, מכבדים אותם בזה, מברכים על זה בורק רעיית. הקופנים, החבושים, כפי זמנו של, של מרא מרוטנבורג, גם בזמננו, יש חבושים כאלה שהם, גם כשהם חיים, יש בהם טעם ושבח. אתה אוכל אותם, הם רכים מעט, לא חזקים מאוד כמו ברזל, רכים ואתה יכול לאכול מהם ולהנות מהם. אלא אם אתה מרגיש בהם הנאה גם כשהם חיות, אז אפשר לברך עליהם בורק רעיית. אבל אם באמת הם קשים מאוד, אז לא לברך עליהם, רק שהכל נהיה בדברו, כי לא אוכלים אותם, רוב בני אדם אחרי שהם בשלים אותם אוכלים אותם. ויש תמים אותם עם תפשיל, עם אורז. אז זה נעשה גם כן, יש בו טעם מבשבח. אחרי בשולם צריך לברך עליהם בורק רעיית. גם הערמונים, הקסטני הסזה שאמרנו, כשהם חיים לברך עליהם, שהקוניה בדברו, אחרי שמבשל או צולע אותם, יסתנים אותם על גחנים וצולים אותם, היו פעם עושים את זה, מוכרים את זה ככה ברחוב. אז גם כן, אחרי שנצלו, מברכים עליהם בורק רעיית. כל שזה יותר טוב בזה, אז יש לך ברירה. אתה רוצה לאכול אותו חי, אתה רוצה לאכול אותו מבושל. אז צריך להעדיף את דרכו בכך, מה שדרכו בכך יותר, וטעמו יותר משובח, אז זה נשאר בך טוב. ואחר כך כשאתה משנה מהמגמה שלו, אתה מברך שהכל נהיה בדברו. נמצא אותו הפקר עצמו. פעם אתה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, פעם אתה מברך עליו בורק רעיית. מה הדין כשהפרי אתה מסופק, אם הוא טוב חי יותר מאשר מבושל, או מבושל יותר טוב מחי? אתה מסופק בפרי, יש פרי כזה אולי, שלא היה בזמן, שלא כתוב מפורש, ואתה מסופק מה יותר טעים, כשהוא מבשל או כשהוא חי. מה דרך בני אדם לאכול לעשות, כשהוא חי או כשהוא מבשל. אז מה הדין? כותב בספר, עליו בין חי, בין מבושל, וברך עליו בחתו של הפרי. לא שהכל נהיה בזמנו. למה? שעדיף, כל שיש לך ספק, עדיף להגיד את הברכה הפרטית, מאשר להגיד ברכה הכללית. למה? שאפילו אם הפרי הזה צריך לברך עליו שהכל נהיה בזמנו, הוא פרי, לכל העם הזה פרי. אם טעית וברכת בו לפרעי, יצאת אין חובה, אתה לא שקפת בברכה שלך. נגיד למשל כמו שאמרתי, חבושים או ערמונים. אמרנו כשאוכל אותם חיים, אז מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. הוא טעה וברך בו לפרעי. ראינו משהו, לא יצא? נכת איתי. נכון שרבותינו אמרו לך, תחילה, עדיף לברך כל דבר כפי דרכו, כפי דרך עשייתו. כשהוא חי, מברך שהכל, כשהוא מבושל, מברך בו לפרעי. אבל אם גם שאחר כשהוא חי וברך עליו בורף רעש הכי לא יצא, ודאי שיצא את החבותו. לכן, נהי שלך תחילה צריך לעשות כמו שאמרו חכמים. אבל בדיעבד, אם אחד ברך עליו כשהם, על החבוש הזה, כשהוא חי, ברך עליו בורף רעש, ודאי יצא את החבותו. בכל, אין בזה שום ספק. לכן, כשיש לך ספק באיזה פרי, אם הוא חי יותר טוב מבושל, או מבושל יותר טוב מחי, וכשאתה אוכל אותו חי, וכשאתה אוכל מבושל, אתה מברך בורק רעיית. עכשיו ברכה הזאת היא ברכה פרטית. יש בה שבח לבורא יתברך יותר מאשר ברכה כללית שהיא שקוד יהיה בדברו. מדברי הפנים מהירות אלה, שנביא אותם להלכה גם הרב חידה בספר מלכי יוסף, אנחנו למדים גם לגבי העניין הזה. כשיש לך דבר שיש לו נתון, אפילו במחלוקת של פוסק, זה אומר בחור, זה אומר בחור. לא שייך בזה נאמר, צריך ברכות שעקים. כמו זה העניין שאמרנו, תמרים שמעכן, שמעך אותם ואיבדה את צורתם, ואיבד את צורתם. כמה יברך עליהם? אמרנו, הרמב״ם סובר, אפילו שנמחה את צורתם לגמרי, ואתה לא יכול להכיר אותם אחר כך רק אחר שתתעב אותם, נברך עניים בו לתרי העת. לשיטת ראשי צריך לברך שהכל נהיה בדברו. עדיף לברך בו לתרי העת מאשר שהכל נהיה בדברו. כי אתה מברך בו לתרי העת, הוא ברך הפרטית. וכיוון שאפילו לדעתו של ראשי, אם ברך בו לתרי העת יצא, כי זה לא שקם בברכתו, הוא ברך התמרים. והתמרים האלה יצאו מהאילן, יצאו מהעת. אז ודאי ראשי גם כן יודע וזה עבד יצא. לכן עדיף לתפוס אפילו לך תחילה שתעשו של הרמב״ם, לפני שבזה אתה משבח, אתה בורא בדבר שהוא פרטי, ולא בדבר שהוא כללי, כמו שהכל נהיה בדברו, שברכים על כל דבר שהכל נהיה בדברו, על מים אפילו, או על משכים, או על, על ביצים, או דגים, או בשר, גבינות, כל מיני הדברים האלה הם דברים כלליים מאוד. לכן לא, עדיף יותר לתפוס הברכה הפרטית מאשר הברכה הכללית. אם כן צריך קודם כל לראות מה דעה, הדעה שכנגדית. האם הם מודים שבדיעבד יצאתי איזה חובה? אם כן, אז במילה אני מתופס את הסברה של חצי הדלה, כמו העניין הזה. לכן, בוסר, מה מברכים עליו? בוסר שזה אחד יפה, ולא חבוץ יותר מדי, שככה סתם כל סתם, אחד הפי שלו מתחיל לעמס את כל הפנים שלו. אנחנו מדברים, עדיין שהוא קצת, קצת יש בו מתיקות, רק לא הגיע לשלב של עננים ממש. זה בזמן רבותינו היה להם בדף, כפול הלבן, פול הלבן. אם הגיע לגודל של פול הלבן, אז זה כשמו הגיע לבשלו. אז זה כשמו בוסר. הבוסר הזה מה ברכים עליו? בורא פרי האדמה. לא התבשל כל תורכו כמו עננים שאתה ברך עליהם בורא פרי העץ. לכן הבוסר הזה מרכים בורא פרי האדמה. אם יש לך ספק, אם עדיין לא הגיע, חמוץ יותר מדי, זה מזיק את בני אדם. מי אוכל חוד? ככה חמוץ, זה קצת תלים, כל אחד ואחד, כמו גרגרים, קצת תלים. זה חמוץ מאוד, יכול גם להזיק את בני אדם. זה אולי לא צריך לברך עליהם בכלל. או שהם עפוצים, מרגיש ככה איזה טעם, כמו שמושכים דו, אתם לשאול כאילו בשעה שאוכל אותם. זה כשמו עפוץ. אם זה עפוץ, זה גם כן לא מברך עליהם. אבל אנחנו מדברים לא, שנהנה באיזה אכילתו. יש בהם טעם, רק טעם חמוץ, חמסמת. אז מה יברך עליהם? אז זה אמרנו, אם יודע שיגיעו לפול הלבן, אז טוב, יברך עליהם בורא פרי האדמה. אבל מסופק, מה יעשה? אם יגיעו, אולי, אולי יותר, אולי פחות, לא יודע בדיוק. אז זה אמרו הפוסקים, שלא יברך עליהם בורא פרי האדמה. אלא יברך שהכל נהיה בדברו. כן, כשיש, אם זה עבד, עבר וברך עליהם בורא פרי האדמה, כותב מגן אברהם, כיוון שכולם יודעים שזה באמת יצאו מהעת. אפילו ברך עליהם בורא פרי העת, יצא איזה חובתו. למה? הספק הזה הוא לא ספק שאומר לך שזה ברכה לבטלה. אתה מודה שזה בא צמח מהעת. זה לא דבר שהוא אין גדולו מן הארץ כמו גבינות ודגים וכיוצא בהם. לכן בלי עבד יצא איזה חובתו. אותו דבר, וזה אנחנו באים ליישב גם כן דעתו של מרן. מרן כתב למעלה לגבי יין. וזה באמת אקטואלי בדור שלנו. מרן כתב, מה הדין של יין מבושל? יין ברכים עליו בורא פרי הגפן. יין מבושל. היום כל היינות שלנו כמעט, כולם מפסטרים אותם, כדי שלא יחמיצו, לא יבוא לידי חמוץ, אז מפסטרים אותם. והפסטור, זה מגיע ל-80 מעלות, פעמים יותר, פעמים פחות, אפילו 70 מעלות, זה לא יד צולדת בו. למעלה הרבה מיד צולדת בו. ב-50 מעלות זה כבר היד... תשים אותה היד, זה נחלט ממנו. זה כשמו יצא לדעת בו. אבל 70 מעלות, עוד הרבה יותר. וכל שכן אם זה 80 מעלות, לפי מה ששמענו, כל היינות של קרמן מזרחי למשל, מפסרים אותם עד 80 מעלות. אז זה כשמו יין מבושל. מה דינו של יין מבושל? נחלקו בו חכמים. אם מותר, לא לעניין ברכה, נחלקו לגבי, יש לנו דין בתרומות ומעשרות. אסור לגרע את הפרי לאכול אותו כדי לחברייתו. נאמר, אתה פוגע, אתה נתתי לך את לשמר את תרומותיי, כתוב. תשמר את התרומה שלי, תחבל אותה. יש לך מאכל, לא תבזה אותו, לא תזלזל בו. נגיד למשל, אדם יש לו תפוזים, נאמר, תותים, רימונים, תפוחים. אז הוא, וזה כולם של תרומה. ואז הכהנים היו אוכלים את התרומה. אז לוקח הכהן הזה את התפוחים האלה, שחט אותם, מוחך אותם ושחט אותם. שותה מזה מתפוחים, מיץ תפוחים. או הרימונים, תחרש אותם, עכשיו אותם מיץ של רימונים. זה הוריד אותם מגדולתם. תאכל אותם כדי להבני אדם. למה אתה עשו אותם מיץ? תעשה ברימונים שלך, תעשה מיץ. אבל הרימונים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, משמרת תרומתי, תשמר עליה, שתאכל אותה כהוגן. תאכל אותה כדרך בני אדם שאוכלים. לכן, כיוון שהרימונים האלה, אם אדם אוכל אותם כברייתם, הרבה יותר תענוג מאשר לסחף אותם בשתי המיץ שלהם. העובדה היא שבאמת אנחנו אומרים שהברכה גם כן היא שונה. אם אדם אוכל רימונים, מה ברכה מהם? ברך פרי הארץ. ובסוף ברך ברכה אחת מהם שלוש. שתה מיץ של רימונים, הפך אותם למיץ, סחף אותם, על ידי סחיטה הוא הפך אותם למיץ, ברך עליהם שהכל נהיה בדברו. ובסוף ברך בורא נפשות, לא ברך מהם שלוש. למה? השתנו לגריעותה. כל הפירות בדרך כלל, נקרא שמה משתנו לגריעותה. כשהם עדיין כבירייתם, ברכים עליהם בורא פרי הארץ, ובסוף מרח עליהם, אם הם בשבעת המינים, צריך ברך מעין שלוש, אם הם לא בשבעת המינים, ברך בורא נפשות. ואילו כאן, אפילו שזה רימונים, שזה משבעת המינים, בסוף היה צריך ברך עליהם מעין שלוש. אחרי שסחבת אותם, פורדת אותם בגדולתם, השתנו את גריעותם, השתנו ונהפכו להיות מיק, אז השתנו את גריעותם. צריך לברך עליהם שהכל נהיה בזרוע, ובסוף בורא נפשות. לכן התורה הקפידה על דבר הזה. אסור לך לעשות דבר כזה בתרומה. כיוון שזה תרומה, תוכל אותה כברייתה, תוכל אותה בחשיבותה. לא תריד אותה מהחשיבות שלה. כן, זה בעניין כל דבר ודבר כפי שאמרנו אופן כללי. עכשיו, מה הדין של יין שרוצה להרתיח אותו ולבשל אותו? האם מותר לבשל יין, יין של תרומה? והכהן הזה הוא טהור ורוצה לשתות את היין הזה. אבל הוא נוח לו יותר לבשל אותו. אחרי שמרתיח אותו, יפסטר אותו ואחר כך שותה אותו. כדי אולי שישאר קיים. אני מביאים לו, כוס אחד של יין, מביאים לו חביות של יין. הוא פחד עליהם שלא יתקלקלו, הוא רוצה לבשל אותם. רצו לבשל אותם. זה שכתוב. אין מבשלים את היין, למה? מפני שממעיטו. מה זה ממעיטו? יש שני פירושים. פירוש אחד, ממעיט את היין, נגיד למשל, אם היה שוקד על 1,000 גרם, קילו, הרגה, הרתיחה, האיוד הזה, שמתאייד היין, נשאר פחות 50 גרם, פחות, יורד ממנו, אז זה ממעיטו, אז כמו שאתה מקלקל אותו. חמשני אומר, לא, אדרבה, מותר לבשל אותו, לפני שמשביחו. יש פירוש ממעיטו, ממעיטו משותיו, דרך בני אדם השותים שאוהבים יין, שיודעים את הטעם של היין, אוהבים אותו כשהוא חי. כשהוא מבושל, עזבים אותו. אז ממעיט אותו משותיו. רוב השותים, אלו שיודעים לשתות יין. אנחנו לא מקיעים בזה, ברוך השם, לא יודעים לשתות יין. אבל יש הרבה אנשים שהם, יש להם טעם, יודעים מה זה יין כך, וזה יין כך. יש אנשים מומחים לזה, אפילו בחוד, ביקב, יש אנשים שיודעים לטעום כל דבר ודבר, וזה טעמו כך, וזה טעמו כך. אנחנו מבינים בזה. טוב, יש אותו, ברוך השם, שלא מבינים בזה. אבל ככה זה היה. אם כן, ממעיט אותו, ממעיטו, הכוונה ממעיטו משותיו, שאין הרבה שותים מהיין הזה. בני שחרקל אותו, לא נשאר טעמו בו, לא עמד הטעם שלו בשבח. ויש אומרים להפך, אז מה משמיחו? זה נקרא שמוה משמיח אותו, נעשה יותר מתוק, יותר תמיך, יותר מתוק. כך יש מחלוקת בזה בתנאים, רבי יהודה והחכמים. איך להלכה? ממירה, יש בזה גם כתוצאות לגבי הברכה שלו, אם הברכה שלו תשתנה על ידי הבישול הזה או לא. הרמב״ם פסק כמדי אמר, שאסור לבשל את היין שתרומה מפני שהוא ממעיטו. זה פסק פה גם כן בהלכות קידוש, אסור לקדש עליו. למה? מפני שנשתנה פעמו, לא נשאר יין חי כמו שהוא, יין חי משמח, יין שמח לבב אנוש, ונסיכים אותו על גבי המזבח, נסך שחר להשם. מה זה נסך שחר להשם? יין שמשקר, זה פירוש שחר. לא שכר מביאים שכר לבית המקדש, מי מביאים שכר לבית המקדש? אלא מביאים יין שהוא משקר. זה פירוש נסך שכר באשם. וכן הוא אומר, כיוון שלא מנסחים אותו על גבי המזבח, אין ראוי לקדש עליו. בגמרא בבבא צדיק ו' צדיק ז', אין מקדשים על היין, אלא הדבר שראוי לנסח על גבי המזבח. אז לכן, הוא אומר לך הרמב״ם, כיוון שזה לא ראוי, אחרי שבישלת אותו, כבר לא משמח, לא נעשה, לא נשאר במעמדו, לכן ירד בגדולתו. ואין מקדשים עליו בשבת. זה שכותב הרמב״ם. הירושלמי לא אומר כך. הירושלמי אומר קונדיטון, קונדיטון, מברכים עליו, מברכים אפילו ארבע כוסות של פסח. הוא כותב זה מסכת פסחים, פרק עמדי פסחים, שמותר לברך על יין מבושד, לעשות ארבע כוסות בליל פסח מיין מבושד. מה זה קונדיטון? קונדיטון, שליש דבש, שליש פלפלים שיש בהם ריח טוב, פלפלים אנחנו רואים כמו צורה של פלפלים, שליש דבש, שליש פלפלים שיש בהם ריח טוב, פלפלים אנחנו רואים כמו צורה של פלפלים, קוראים אותם בערבית בהרת, בהר, יש בו ריח טוב, כמו קדמון, יש בו ריח יפה. וזה היו שמים שליש פלפלים, שליש דבש ושליש יין. ומצחים אותו ביחד, וזה קונדיטון קוראים אותו. על שם זה, קונדיטון זה, עשו היום, קראו גם שקונדיטון. שמים אולי דבש של חרובים, לא יודע מה שהם עושים, וקוראים לזה קונדיטון. זה חלק מעשה בראשית, קוראים אותו קונדיטון. אבל הקונדיטון של חכמי התלמוד, זה מה שהיה. שליש דבש, שליש פלפלים ושליש יין. וכזה הרי רצוח הוא, הרי מבושן. אז הפיקן סובר הירושלמי, כמאן דאמר שכנראה שמשביחו. ולכן אפילו שהוא מבושל, מברכים עליו בורא פרי הגפן. אחרי ארבע כוסות, הכוס הראשון זה קידוש. מברכים עליו בורא פרי הגפן. כך סובר הירושלמי. הרמב"ם לא פסק כמו הירושלמי. אלא פסק כמאן דאמר, אדרבא, חשינן שממעיטו, שממעיטו, ממעיט משותיו או מטעמו. ולכן כתב שאין מקדישים עליו. בעניין ברכה, מה יברך עליו? שהכל הוא בורא פרי הגפן, לא בגלל דעתו הרמב"ם, ונחלקו בדעתו הפוסקים. הרמב"ם מגיד אומר, כמו שמראה, הרמב"ם לא כתב את זה בהלכות ברכות שיברך שהכל, משמע שנשאר בברכתו בורא פרי הגפן. רק לגבי קידוש לא מקדש עליו. אבל יש פוסקים שחוקים על כך. בכל אופן, נעזוב את הדברים האלה. דעתו של הרמב"ם לא כל כך ברור לנו בעניין הברכה אם שהכל, אבל קידוש הוא אומר שלא מקדשים עליו. אבל יש תשובת הריף. תשובת הריף כתוב שמה שאין מקדשים עליו ומברכים עליו שהכל יהיה בדברו. על יין מבושד, זה דווקא קונדיטון. אפילו כל יין מבושד, וכן הפסטור שלנו זה פשוט, שאומרים עם הפוסקים. וכי הפוסקים חלקו כמה מבושד, כמה זמן צריך לשאיר אותו, לא חלקו. וכל שנמעט מעט מוכרח להתעדות מהיין, אז זה נקשור מבושל, זה נקשור ממעיטו. אז לכן לפי כך, לפי דעת הפוסקים, הריף והרמב"ם, סוברים שניהם שברכים על היין מבושל, ברכים שהכל יהיה בדברו, ואין מקדשים עליו. כך דעת הרבה גאונים, רב צמח גאון, רב פתוי גאון, כמה גאונים שכתבו את הדברים האלה. גם ראשי ורבי שמשון כתבו את הדברים האלה. אבל התוספות חוקים על ראשי, מביאים את ראשי, ראשי הוא ספר פרדס. כתב שמברכים על יין מבושל שהכל נהיה בדברו ולא מקדשים עליו. התוספות שם בבטרה דף צדיק רב, צדיק זין, הביאו את ראשי וחכו עליו. וגם רשב"ם, רשב"ם הלך בשיטת רבו ראשי, גם כשאסף, והם חכו עליו. ולא, הלכה כמאן דאמר שמשביחו, ולכן אפשר. הגמרא באמת, אחרי שפלפלה הרבה בבטרה דף צדיק זין, מה בא להגיד לנו? אין מקדשים אלא על יין שראו לנצח על גבי המזבח. מה בא למעט? בגמרא אחרי פלפולים ארוכים, הישיבה בא למעט יין שיש בו ריח לא טוב. יש בו ריח, הענבים לא היו משובחים, ויש בו ריח לא טוב. זאת אומרת, ריח בו, אין בו ריח של יין. אז זה אסור לברך עליו, אסור לקדש עליו. או יין מגולה, שנשאר מגולה הרבה זמן, אז זה נקרא שמו, אין מברכים עליו. למה זה היה פסול, צריך אותו אגבי המזבח. למה הגמרא לא אמרה, בא למעט יין מבושל? אם נכון שאנחנו אומרים שכבר יצא מתורת יין ולא מקדשים עליו, אז מקשים. למה באמת בשיטת הרי והרמב"ם הם אומרים שלא מקדשים עליו? אז למה הגמרא הלכה עד יין מגולה או יין שיש בו ריח רע? למה לא אמרה הגמרא יין מבושל? התשובה על כך, מפני שהגמרא סוברת לפי דעתם של הפוסקים אנחנו אומרים. כיוון שאין ברכתו אלא שהכל נהיה בדברו, אז פשיטה שלא מקדשים עליו. כבר ירד מערב תורת יין בכלל, ברכים עליו שהכל נהיה בדברו, אז זה בוודאי שלא מקדשים עליו. אבל יין מגולה ויין שיש בו ריח, אם אדם רוצה לשתות אותו, הוא לא מרגיש, ברוך השם יש לנו זדת, לא מריח שום דבר. הוא רוצה לשתות את היין, מה יברך עליו? בורא פרי הגפן. הוא לא יצא מדי בורא פרי הגפן. רק לגבי קידוש לא מקדש עליו. לכן זה חידוש, זה רבותה. או יין מגולה, או יין שיש בו ריח רע. כל זה, כמו שברכתו לא ירדה, הוא מברך בורא פרי הגפן. ובכל זאת לא מקדש עליו, זה יותר חידוש.
לכן הגמרא לא אמרה שבא למעט יין שישהו בישל אותו. זה התירוץ, התוספות כבר הרגישו בזה, והדחו, אמרו, אין מכאן קושיה. בכל זאת, התוספות עצמם חוקים על שיטתו של רש"י ורשב"ם, וסוברים שמקדישים על יין שהוא מבושל. זה שיטת התוספות. גם הראש עוסקים בשיטת התוספות. לדעת הרמב"ן והרשב"א בחידושיהן במסכת בבא בתרא, גם הם עוסקים בתוספות והראש. ולא כספרת הגאונים. למעשה, מרן ראה שרוב האחרונים, רוב הראשונים האלה, הרמב"ן, הרשב"א, רבן יונה ועוד, כולם הסכימו עם התוספות והראש, הודלק הגאונים, אז פסק גם כן בשולחן ערוך, גם בהלכות קידוש, בסימן ראש עין ב', גם בהלכות ארבע כוסות, בסימן תף עין ב', שמקדישים על יין מבושל. ואין לחוש כלום. מברכים עליו בורא פרי הגפן. וגם כאן בהלכות מלאכות, פסק, מברכים על יין מבושל, בורא פרי הגפן. כמרן לא התחשב בסברתו של הרמב"ן. אמנם הביא קצת גאונים שאומרים שלא, אבל כיוון שרוב גדולי הפוסקים לא הסכימו לזה, פסק, בורא פרי הגפן. מרן בזמנו, תשובות של הריף, שהיה רבו של רבו של הרמב"ן, היו עדיין בכתב יד, הוא לא ראה אותם, מרן לא ראה אותם. עכשיו שנגלו לנו את התשובות של הריף, ושם הוא כותב כדעתו של הרמב״ם, נמצא שהרמב״ם שיטת רבו אמרה, דהיינו שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו, וגם לא מקדשים עליו. בדרך כלל אומרים הפוסקים, אילו היה רואה מרן את שיטת הריף והרמב״ם, הוא לא ידוע שמרן עשה כלל, כל מקום שהריף והרמב״ם עומדים בשיטה אחת, הוא פוסק את דבריהם. כאן מרן לא הביא רק את הרמב״ם. מרן, שהרי והרמב״ם עומדים בשיטה אחת, שיין מבושל מלכים עליו שהכל נהיה בדברו, וגם לא מקדשים עליו, הוא לא חוזר לו, היה כדבריהם. אם כן, באמת ככה יש פוסקים האחרונים, שראו תשובות הריף, ואמרו, לפיכך אנחנו לא פוסקים כמו דעתו של מרן. כתוב שהם בעצמם ספרדים, פוסקים כל דבר כמו מרן. אחד מהם זה רבי אברהם הכהן בסלוניקי, יש לו ספר תורת המים. הוא העריך בנקודה הזאת. מה הדין שיין מבושל? אם אנחנו פוסקים כמו דעתו של מרן, לברך בורא פרי הגפן וקידוש, או לא. אז הוא אומר, כיוון שסוף סוף מרן לא ראה את הריף, ויש לנו הריף והרמב"ם בשיטה אחת, והוא בעצמו מרן כותב בהקדמתו, שכל מקום שהריף והרמב"ם עומדים בשיטה אחת, יש לפסוק את דבריהם. לכן, שבע תעשה, לא מברכים עליהם בורא פרי הגפן. כל יין מבושל, מברכים שהכל נהיה בדברו. שותה אותו בעלמא. וקידוש, אסור לעשות עליו קידוש. הבדלה, אסור לעשות עליו הבדלה. זה המסקנה שלו. איך אנחנו נעשה באמת? אנחנו נפסוק את הדבר הזה, כי אין לנו יין בכלל. כל היינות שלנו היום, כולם מפוסטרים. וכשהגיעו לבישול של 70-80 מעלות, אז נקשו יין מבושל. אמנם גם בזה יש מחלוקת לגבי יין נסך. יש לנו כלל, יין מבושל לא עושה יין נסך. אם נגע בו גוי, לא מנסך אותו. נגיד למשל לקחנו בקבוק שהוא מפוסטר, בקבוק יין מפוסטר, ויצק אותו בכמה כוסות. כל מה שעושה גוי, אם זה היה יין לא מבושל, אם היה יוצק אותו בתוך איזה כוס, מה שיצא החוצה זה יין נסך, מה שבא בכוחו של הגוי. מה שנשאר בתוך הבקבוק, שונה הדבר בין אם זה גוי ישמעאל או גוי נוצרי. נוצרים עובדים עבודה זרה. אצלהם יש חומרה יתרה ביין נסך שלהם, שהוא אוסר גם בהנאה, לא אוסר רק בשתייה. לא רק שאנחנו עצמם לשתות, אסור למכור את זה אפילו לגוי. זה אסור בהנאה. שלישמעאל מותר, מותר בהנאה. אסור בשתייה, מותר בהנאה. בשתייה אסור בין ישמעאל בנוצרים, גזרה בשביל בנותיהם, שאם יהיה קרוב דעת עם הגוי וישתה עמו יין, יבוא אחר כך לקחת את ביתו לאישה. וכן אם שום אסור חתנות, כשהם עושים את הערבות האלה, אסור רבותינו. אבל לגבי הנאה, אם זה נוצרים שעובדים עבודה זרה, כל הנוצרים משעים, כולם עובדים עבודה זרה. גם כיום, אל תחשוב שהם יותר צדיקים, כולם רשעים, כולם נוצרים, כולם עובדים עבודה זרה. והאפיפיור בראש הפיעור, הוא ראש הפיעור שלהם. הרשע הזה שונא ישראל מדרגה ראשונה. קודם התחיל להתחנף, להתחנחן, להגיד כמה דברים טובים על ישראל, ואחר כך הפך כושי עורו ונמח הבורבורותיו. מתחיל לחרף ולגדף את מערכות ישראל. מה יש לצפות מרשעים האלה, עובדי עבודה זרה? נחכה מהם לאותיות של כבוד, אנחנו מחפשים כבוד שלו, שילך על זה הוא בית הכבוד שלו ביחד. לכן נשאר הדבר כמו שכותב הרמב״ם, הערבים לא עובדי עבודה זרהם, היין שלהם אסור בשתייה, ואילו הנוצרים אסור בהנאה. כתוצאה מכך, יש דבר, עוד דבר שני, דהיינו דין ניצוק. דבר שהוא ניצוק, נקרא שמו חיבור ואוסר ולא אוסר. מה זה ניצוק? אני לוקח את הבקבוק ואני יוצק לתוך הכוס. כשאני יוצק אותו לתוך הכוס, מה שיצא החוצה, יש לו דין אחר. אבל יש קילוח. הקילוח שאני יוצק, הקילוח מהבקבוק אל הכוס, זה מחבר אותם כאילו נעשו מחבר את האוהל והיה אחד. כאילו היה דבר אחד. לגבי הנוצרים, כיוון שנוצרי שיצק יין בתוך הכוס, הכוס, מה שיש בתוך הכוס עשו בהנאה, לא רק בשתייה, גם בהנאה, כמו עובד עבודה זרה. אז אומרים, גם הקילוח שקילח, שצרף מה שיש בתוך הבקבוק עם הכוס, נאסר גם מה שיש בתוך הבקבוק לכל הפחות בשתייה. מה שיצא החוצה עשו בהנאה. מה שנשאר בתוך הכוס, כמה שהיה קידוח שחבר אותם, אז זה אסור בשתייה לכל הפחות. ערבי שאם יצק את היין בתוך הכוס, מה שיצא בחוץ בתוך הכוס, אסור בשתייה, לא אומרים ניצוק כדי לאסור גם כמה שיש בתוך הבקבוק. אלא בתוך הבקבוק עדיין נשאר קשה. אז לכן, כשלמשל יוצקים, באים, יש מלצרים גויים, והם לוקחים מהיין הזה שהוא מפוסטר. מה נקשמו? זה יין, אם נאמר שזה מבושל, אז אין בו דין יין נסך. אז אפילו יצק אותו בחוץ, בין שהוא נוצרי, בין שהוא ישמעאל, מכיוון שמה שיצק זה היה יין מבושל, ואין מנסחים על המזבח דבר שהוא מבושל, זה נסך שחר. להבדיל, גם הם נדעו מאיתנו. כמו שאצלנו אגבי המזבח שלנו, לא היינו מנסחים רק דבר נסך שחר להשם, דבר שהוא לא מבושל, כך להבדיל אתנם. עד עכשיו יש להם המזבחות שלהם, הנסכים שלהם, עושים מיין רגיל, מיין יש להם יקב מיוחד ולא קונים מיין מהשוק. יש מנזר, יש להם הרשעים האלה בדרך לטרון, כל אחד רואה יש להם מנזר, ושם עושים יקבים, עושים שם מיין. והיין שלהם הוא נסך גמור. היו פעם כותבים על זה קדם, אני יודע מה שכותבים עליו, צריך מאוד להיזהר שלא יקור אדם במכשור חסו שלום, לקח הקיינות שלהם. יין שלהם זה כולו יין נסך, כולו מהקרן עשה בשביל נסך. וכן לכם, שזה שאמרנו עכשיו, אם היין הוא מפוסטר, אם תקרא אותו יין מבושל, היה ברשותנו, והתבשל אצלנו. אז הדין הוא, שלא עושה הגוי לא עושה אותו יין נסך. אז אפשר אפילו מצרים ערבים, באים או נוצרים, באים ומוזגים את היין שלהם בתוך הכוסות לפנינו, לכאורה זה מותר. אבל יש מחלוקת הפוסקים, כמה זה נקרא שמו יין מבושל, שיוצא מתורת יין, כדי שמותר לך תחדר לשתות את היין הזה. יש בזה מחלוקת. יש אומרים, צריך להתמחות. כמו דבש, צריך יותר מדי כמו דבש. זה שכתוב בפני שממעיתו, שממעית אותו יותר מדי, מתעדה הרבה, ולא נשאר לך כל כך הרבה הלחות שלו כמו שהייתה מקודם, ונעשה יותר צמיך כמו דבש. זה מקשם, הוא יעשה בצורת יין, אז זה אין עליו תורת יין נסך. הלב אחי, כמו יין מפוסטר שלנו, זה יין גמור, מה יש? תמר רואה ממנו, רואה ממנו שנשתה נהיה דליק, נהיה תמיך, לא חושב דבר. לכן יש עומדים שבזה שיח, ויש עומדים שלא, יש בזה מחלוקת. לפי הכנף שיש לנו תמיד, ספק בסתם ינם של גויים, אם זה
בלעשו... אני לא יכול לעשות
את המעלה. כן, ספק. חלט, חזרה בתשובה. נו, ספק. בכל עניין של יעים, אז יש לנו ספק של, אם זה של ישמעאל, שלא עובדי עבודה זרה, הולכים לכולה. ספק בשל נוצרים, הולכים לחומרה. לכן, בשביל זה, אם ערבי היה, ויצק את היין המפוסטר הזה, בתוך כוס, לא נאסר, אפשר לשתות אותו. אבל אם זה היה נוצרי, אפילו בדיעבד, צריך לאסור אותו. למה, ספק, וכמו שאמרתי, שנוי במחלוקת. יש אומרים, לא נקשמו, יין מבושל, אלא דווקא כשהוא כבר נעשה סמיך כל כך כמו דבש. ויש אומרים שגם היין של המפוסטר הזה, 70 מעלות, 80 מעלות, נקרא שמו גם כמבושל, כמה ששנו את דבר במחלוקת, בשל ערבים הולכים להקל, בשל נוצרים הולכים להחליט. גם כאן לגבי הברכה של היין, אם אנחנו אומרים שיש בזה מחלוקת הפוסקים, יין מבושל יצא מברכת בורא פרי הגפן, ירד מברכת בורא פרי הגפן, וברך עליו שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו, יש לנו לעניין, לעניין הכלל שלנו, כבר עמדתי כבר כלל, כיוון שגם הסברה שכנגד, גם אלה שאומרים שברכים שהכל, הרמב"ם אומר, ברכים על היין מבושל, שהכל. הריף אומר, גם כן שהכל. הגאונים אומרים שהכל. ובכן, אנחנו צריכים לחוש לסברתם, זה כבר יכול להקל. אבל נחזור לכלל שלי, שאני אמרתי עכשיו. כל שבדיעבד, אילו בירך עליו בסברת שכנגד, גם כן נותנים לזה חובה, לא נקשמו לספק ברכות להקל. לכן, הספר הזה שאמרתי, תארת המים, ובאברהם הכהן מסלוניקי, שמחמיר ואומר, אילו ראה מרן, סברת הריב והרבם, ששניהם סוברים, שלא מברך על זה רק שהכל, היה מודה לדבריהם, לכן ספק ברכות להקל, מברך רק שהכל. זה החלטה שלו. אבל לפי מה שאני אמרתי, לא, אפשר לברך על זה ברכות להקל. אפילו שזה מפוסטר, למה? מפני שיש לנו עכשיו, נשאר לנו שאלה, האם לדעת הריב והרמב"ן שאומרים שזה מברכים עליו שהכל נהיה בדברו? בדיעבד, ברך עליו בורא פרי הגפן, מה דינו? גם הריב אמר, זה סוף סוף יין, זה לא שקר, הוא אומר שקר, אמר בורא פרי הגפן, זה לא פרי הגפן? זה לא נעשה מענבים? ומה נעשה? נעשה מתפוחים? לא, נעשה מענבים, אז זה עדיין, זה פרי הגפן, זה לא שקר, לכן בדיעבד יצא. כל הוויכוח שלהם וברכו שהכל יברכו בפרי הגפן, רק לגבי לך תחילה. אבל בדיעבד כולם יודעים שבדיעבד יצא אפילו ברך בפרי הגפן, יצא איזה חובתו. לכן עדיף לברור את הברכה הפרטית ולא ברכה הכללית שהכל יהיה בזרום. לכן אפילו לדעת הריב והרמב"ן, בדיעבד, אם ברך עליהם, כיוון שבדיעבד, אם ברך בפרי הגפן יצא, מתחשבים אנחנו עם דעת רוב הפוסקים. הרמב"ן, הרשב"א, הראש והצפות, עוד ועוד ועוד, ורבני יונה, כמו שאמרנו, לכן אומרים לנו שיברכו בורא פרי הגפן. לכן יפה פסק מרן, אפילו אם היה מרן רואה את הריף, תשובת הריף, היה עומד בדעתו, שצריך לברך בורא פרי הגפן. שזו ברכה פרטית, ולא ילקח מברכה כללית שאיש הכל נהיה בדברו. זה טוב, תפסנו בזה, העניין הברכה, שיברך בורא פרי הגפן. אבל מה נעשה בעניין הקידוש? איך יכול לקדש עליו? אם הרמב״ם אומר זה פסול לקדוש, וכך פוסק הריף, כי הריף והרמב״ם פסלו אותו לקדוש, איך אנחנו יכולים עכשיו לקדש עליו? אם זה פסול לקדוש, פה לא שיחמם ברכה בורא פרי הגפן, בדיעבד נאמר יצא. אבל הקדוש הוא מסמן שזה פסול, אולי באמת אפילו בדיעבד לא יצא. וכן איך אנחנו נוכל להורות, שנוכל היום, היום ברוך השם, כל היינות שלנו פוסטרים, וכולם מקדשים עליהם, כולם עושים קדוש, כולם עושים הבדלה עליהם. אז איך אנחנו, על מה אנחנו נסמוך? אלא, כמו שאמרתי, יש לנו עכשיו, כאין ספק לפיכך. הלא יש מחלוקת בעיקר יין מבושל, אם ירד בגדולתו, מברכים עליו נושא הכל, וגם לא מקדשים עליו, או לא, יש מחלוקת. הלא התוספות והראש הסכימו שזה נקרא שמו אז הבא משביחו, ויותר טוב, ויותר משובח, והלכה כמו הירושלמי. וגם הרמב"ם פסק כדעת הירושלמי. יש דעת הרמב"ן והרשב"א, ורבנו יונה, ועוד כמה פסקים. יש לנו הנה סברה אחת. כן, שני הלכה כדבריהם, שצריך ברך על הבורא פרי הגפן, ומקדישים עליו, והכל בסדר. הייתם רוצים לומר, לא, שמי הלכה כריב והרמב"ן, שהם אומרים, צריך ברך שהכל, ולא מקדישים עליו. שמי זה לא נקרא שמו יין מבושל. יין מבושל, אז שנעשה סמיך, כמו שאתה אומר בעניין יין נסח שאתה פוחד, ואתה קורא את זה שם ספק, לא כך אמרנו, שזה ספק. ולכן חלקנו בין ערבים ובין נוצרים. למה? מפני שזה ספק. אם היה ודאי נקרא שמו מבושל, אפילו בנוצרים היינו צריכים להקל. אלא שאנחנו מחמירים, מפני שאנחנו מסופקים, זה נקרא שמו מבושל, ויש מחלוקת כמה הבישול צריך להיות, ויש מדע מה צריך להיות סמיך כל כך כמו דבש, וזה לא סמיך כמו דבש. וכן יש לך כמו ספק ספקה. שמי זה לא נקרא שמו יין מבושל. למה? מפני שאתה רואה אותו יין ככל היינות. לא נעשה סמיך כל כך כמו דבש. איתו מסר, מה זה יין מבושל? שומר לך כמו הפוסקים שחוקים על הריב והרמב"ן, ומילה הסתפקת את זה כך, הולכים את הנגדה, כן? לכן מותר לקדש על היין המפוסטר שלנו, ולא צריכים לחוש שום דבר. אם אדם יכול לעשות יין בבית שלו, ויודע בבירוש שזה לא מפוסטר, וזה בסדר, ודאי עדיף. אבל לא כל אחד יודע לעשות יין בבית שלו. הרבה עושים, אחר כך מחמיץ, ולא יכולים, לא נשאר בר קיימא. זה גם כן, זה כאב ראש, וכל אחד יודע לעשות את זה, ועושה את זה. לכן, כמו שאמרתי, אנחנו תומכים על לעשות קידוש هو هبدلات على يعني شو بشوف يسمع مع ماشي اسمه رأس شيء مخفي هذا اسمه سافك سيفك هذا أكل لكن شاب أكل بس قامتي بشور بروح أمور حكى أنا من دبل ما حدير شبات انجنو حمور بتم اشي حسب شنام عربي ما نحشبته نحشبته بطري بخوع بيعبد الزرازة ما حدير شبات وشطير ما حدير شبات لانا اتو هذا لو مكشمو نطري لن اتعو بيعبد الزرازة لخين تحشبت ليه دخل عصوت التوكي مو قوي عربي لا تحشبته نصري كيف كنت بأميات بسفر أشكال شعين دينو إلك دينو كدين عربيين شرعوا دي عبد الزلال لخين إمزي يعين مفستار ششنو بمحلوكت كما شعمانو عشاب إمزي نكشبون بشال ونكشبون بشال بدي عباد إن يتاك من بكبوك يعين بتوخ الكوس هياين لون إتاب بنشبون مفستار روضا ينوش لانو مباروخ الشام شبخين مدام بشوك هم الفستارين لخين الشيخ بهم دين يعين نسخ تجيك أحب دي عباد إش لأكل ما بيكسر ما بيكسر صحيت على مين أجسين لما أجسين مبارخين شاكون يا بزارو مين شير أجسين انت شو قيل ريسيك مبارخ على مبارخ فلاعز ما شا أمرتي ميت مبارخين على شاكون يا بزارو زي ميت شنشعرت في السودي شعر هو صحيته تام مطيته ايام التمييز له فاشعره شوفه كمو عنابين يشحط تنين زاد صحيته تام شمها بلك ولا فريق قفين بشعر من البيروت بلك شاكل عفت ان قفوش اذا ستبيري كله مروساك زي ريسك ريسك زي بلك عدد كبير خطر כן, בדבש הזב מהתמרים. כל דבש זה דבש דבורים בחטוף פשוטה, שהקונייה בדברו. מאיפה זה נעשה? בפרחים שמזיעים הדברים והם עושים את זה. הדבש מרחים על השקול, זה פשוט. מדהים תמרים שכל כך היו משופעים והראה מהם דבש או תאנים שהם כל כך משופעים במיץ כזה, עסיסיים כל כך. וירד מהם דבש. מה דין הדבש הזה שירד מהם מאליו, זב מאליו? זעת בעל הרחוק גדולות, מברכים עליהם בורא פרי העץ. הדבש שזב מהתמרים, מברכים עליו בורא פרי העץ. למה? תראה בפסוק מה כתוב. ארץ התאוס עורה, ארץ זה שמן ודבש. לא כתוב תמרים. ודבש הגמרא, אומרת בירושלמי בקורים, שזה הכוונה על תמרים. אבל התורה לא קראה על זה תמרים. ופעני של התורה לשבח את ארץ ישראל שהתמרים שלה כל כך משובחים מלאים, עסיסיים כל כך שיורד מהם דבש לבד כמו שפעם אחת אמרנו, הזכרנו דברי הירושלמי פעם אחת אמר לאחד בבנו תעלה לקומה שנייה, יש לנו עורכים מכובדים יכתב לנו מעט תמרים אז הוא עלה למעלה והוא שוהה שם שואלה, מה אתה שוהה שם? מה אתה מחכה? אומר, אבא, אני לא מוצא תמרים אני מוצא קד, הם שמים את הדברים האלה משמרים אותם בתוך קדים אני מוצא קד ומלא דבש. אמר לו, כן, בני, תשקע את ידך למטה ותוציא משם את התמרים. היה כל צף עליהם לבד. היו שמים תמרים. היה צף למעלה עליהם, אמה אחת למעלה כל דבש. מרוב שהיו עסיסיים. זה שפע של ארץ ישראל, מה שהיה באותו הזמן. אחר כך בעוונות הרבים התקיים ארץ פרי למנחה, מרעת ושביבה. אבל קודם השפע היה שפע עצום. זה היה דבש. לכן תורה קראה. את התמרים דבש, כלומר, התמרים עצמם זב מהם דבש. מכיוון שהתורה קראה אותם את התמרים שהם דבש, אז לכן ברכתם בורא פרי, ברכתו של הדבש הזה הזב מהתמרים מאליו, ברכתו בורא פרי העץ, ואם השותה ממנו, אחד ממנו כדי שיעור כזית, צריך לברק בסוף ברכה האחרונה, ואין שלוש. זה מה שאומר בהלכות גדולות. אבל הפוסקים חכו עליו, הראש חולק עליו. הרשמה נתן דעתו בצורת בהלכות גדולות. אבל הראש, בשעת פוסקים כולם חכו עליו. ואמרו לו, דבש הזד מהתברים, ברכתו שהכל נהיה בדברו. כיוון שסוף סוף, זה לא התמרים עצמם. נכון שהתורה קנתה על זה בשביל להגיד לשביח לנו את התמרים שארץ ישראל כל כך משובחים, אף על פי כן, תמרים לחוד ודבש לחוד. תמרים מלכים עדיהם, בורא פרי העץ ומעין שלוש, הדבש שזב מהם, ברכתו שהכל, ובסוף בורא נפשו. וזה המסקנה של דברי מרן, לכן פסק דבש הזד מהתמרים, מלכים עליהם שהכל נהיה בדברו. וכל שכן, זה זל מאליו. וכל שכן, אם דח את התמרים והוציא מהם מעט דבש, שוודא זה שהכל נהיה בדברו. כיוון שזה על ידי סחיטה, על ידי כתישה, עד שיצא מהם הדבש. גם כן ברך שהכל נהיה בדברו. מתי מברך עליהם בורא פרי העץ? רק כשהם תמרים, אפילו שהתמרים בעצמם, גוף התמרים מרוסקים, זה מברך עליהם בורא פרי העץ. כיוון שזה רסק של תמרים. אמרנו אפילו תמרים של מעכן, נברך עליהם, אפילו שנעשו כמועצה, נברך עליהם עץ. אז גם כאן, שהתמרים כשהם מרוסקים בעצמם, עד שעושים מהם דבש, נעשו כולם מעובבים עם דבש. טוב, אין לכם איזה ברך בלפרי העץ, זה רסק של התמרים. אבל מה שמתחת מהתמרים, מהתמרים לחוד, והתחיתה לחוד, המיץ לחוד, המיץ מברך עליו, שהכל נהיה בדברו. וזה כלל לכל מיני פירות. כל מיני פירות, שצחת אותם, המיץ שלהם, ברך עליו שהכל נהיה בדברו. כבר השתנו לגרי אותה, חוץ מהיין, שדין מיוחד יש לו, שהשתנה למעליותה, יין יצמח לבד אנוש, לכן קבעו חכמים ברכה בפני עצמו, אמרו בורא פרי הגפן. או השמן של זיתים, שאז אם שותה את השמן לבדו, כתבו הפוסקים שלא מברך עליו כלל. יש מחלוקת הרמב״ם בשאר פוסקים. הרמב״ם אומר, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. כמו שהשמן זית, אם אדם שותה אותו כמו שהוא, יכול להזיק לאיזה עבר מעבריו של האדם. אנחנו לא יודעים איפה. אבל רבותינו אומרים, הזוכה מזיק לי. זה נקרא שמה מזיק. כיוון, לכן לא טוב שיוכל אותו לבדו. אם שם אותו בתוך סלט, אז הוא תפל לסלט. אז ברך על הסלט, ברך על סלט בורא פרי האדמה. או שאוכל את זה באמצע התעודה, ומה שברך המוציא לחם מן הארץ, פותר כל הסלט שיש בתוך התעודה. אז לכן, טוב לערב אותו עם סלט, מפני שהשם הזה ישבו הרבה תועליות להזק רק כשלוקח אותו שוצא אותו לבדו אבל כשהוא מעורבב באוכלים לא מזיק בכלל רק נותן חוכמה לאדם ומזכך לו את השכל שלו נותן לו זיכרון עצום הגמרא אומרת יכול לזכור תלמודו שלפני 70 שנה אם הוא חי 90 שנה אז יזכור מה שלמד לפני 70 שנה למה שמן הוא מבריק לו את השכל שלו ונעדן אותו ונותן לו לזכור זיכרון עצום שהגמרא אומרת, הרגיל בזיתים, בסוף הוריות דף י"ג, הרגיל בזיתים בא לידי שכחה, הרגיל בשמן זית בא לידי זיכרון. וסימנך, האב משכח והבן מפקח. האב זה הזיתים, זה האבא שלהם, של השמן. ואיפה יוצא השמן? מהזיתים. כן, האבא משכח, ואילו הבן מפקח. אז הבא עושה אותו פקח. וגם היין גם כן. אדם שרגיל עם יין בתוך הסעודה, שותה אותו בתוך הסעודה, הרגיל ביין גם כן בא לידי זיכרון. הגמרא אומרת, אמר רבה, חמרה וריחני פקחים. חמרה זה היין, ריחני זה הבשמים, על ידי שהייתי רגיל כל כך הרבה, עשאוני פקח. הגמרא אומרת שמה בהוריות וגם בבנחות, שהדברים האלה מביאים איזה זיכרון, מביאים איזה חוכמה. אדם שתגיד, רגיל תמיד, להריח, יש לו בסמים, יש לו כל מיני דברים שמביאים איזה ריח טוב, אז מדברת הברכה שמברכה להם, מרוויח את זה, אבל גם כן זה מפקח את המוח, נותן למוח להירדל, יהיה מוח זריד, מוח בעד זיכרון. זה גם כן היין, גם כן אותו דבר. כמובן, זה לא שותים יין בשוכרה, שותים יין בתוך הסעודה שלו, וזה טוב, בזמנם, היו רגילים הרבה שותים יין בתוך הסעודה. כן, נחזור לעניין שלנו, זה שאמרנו עכשיו, השמן זית, כיוון אם שותה אותו לבדו, כיוון שמביא לידי איזה נזק, דבר שהוא מזיק, לא תקנו עליו חכמים ברכה. לכן לא יכול לברך עליו כלל. אלא אם כן, שותה אותו עם הנגרון. זאת אומרת, חכמי התלמוד היו יודעים, אדם שכואב לו הגרון, יש לו ככה כאב בגרון, היה לוקח מים של סלק. סלקה זה ענים ירוקים שקוראים אותם פזי. אלה הענים הירוקים האלה, זה סלקה, גם הערבית קוראים אותו סלקה. זה סלקה, לא סלקה זה הדפת האדום שהם קוראים אותו סלק. זה מסכן, היה לו שינוי השם, עושים לו שינוי השם. זה לפת שמו. ופתאום עושים אותו סלק. מה, לא היה חולה, פתאום עשו לו שינוי השם. זה לא נכון, זה לא, זה, זה לא סלק. סלק, מה שאומרים, זה הכוונה, ענים ירוקים, יש בהם, יש עושים בזה יפרק, מחשי קוראים לזה, שמים בזה אורז ובשר, אבל מצוי באותו לעים, צריך לבדוק אותו יפה יפה. אז הסלקה הזה, כשמטיח אותו, ונעשה רך מאוד, והמים מקבלים את הטעם שלו, של הסלקה הזה. היו רגילים בזה, ואדם שיש לו מחלה של גרון, היה לוקח מעט של זית, ושם בתוך המרק הזה של, של הסלקה, ושותה ממנו כמה, כמה זמן, ונעשה בריא. אז אם הרוב סלקה מסלקות, ומה מברך עליהם? בורא פרי אדמה. אם הרוב מסלקה, אז צריך לברך בורא פרי אדמה, והשמן זית תפל. אבל אם הרוב היה שמן זית, אז מברך בורא פרי העץ. על שמן זית, מברך בורא פרי העץ. מברך עליו, שהכל נהיה בדברו כמו כל המיצים. זה שמן זית, זה משבו של חשיבות, יש בו שבח. לכן, והרוב גם כן שמן זית. והמיעוט הוא מסלקה, אז ביחד שותים בזה היו רשותים בזה רפואה, והנהרג גרונו. כל רפואה שהיא בתוקה, שהיא עריבה לחיך, מברכים עליה. רק תרופה שהיא מרק לענה, אדם לא נהנה ממנה, אין על זה ברכה בכלל. ואדם לוקח כדור, גלולה, ובורע אותה, על זה אין ברכה בכלל. אם הוא שמח שהוא מברך על המים שהוא בורע בהם, אז הוא מברך על המים שהכל יעזור לו. אם הוא לא שמח, אז לא צריך לברך בכלל. אבל כאן, כיוון שזה תרופה כזאת שיש בה הנאה לגרון, אז כמו שאמרנו, תלוי, אם הרוב שמן זית, מברך על בורא פרי העץ. ואם הרוב מהמי הסלקה, מברך בורא פרי האדמה, המי הסלקה, הוא פותר את השמן זית. תמיד שאנו מברך על העקר, הוא פותר את התשלה. אז תלוי מה הרוב, זה מקשה מוזיאוף העקר. והשאר זה תפל. כמו שאדם מביאים לפניו מרק, יש בתוכו גם בשר וגם ירקות. אז מברך על המרק, הוא פותר את הבשר. לא צריך, מה מברכים על המרק? בורא פרי אדמה. כמו שזה מבושל יחד עם ירקות. ונקרים הירקות, ונקר גם כן המרק. אז מרן פוסק שמרחי עליה בורא פרי אדמה. הוא פותר גם כן את, פותר את הבשר, אפילו שבשר ברכתו שהכל. אם אחד דרך בורא פרי אדמה על הבשר, לא יתאה לחובתו. אבל כיוון שהבשר הוא תפל, שימי חתיכות, כמה חתיכות של בשר. אבל הרוב זה מרק, או אורז, יש לפניו אורז עם בשר. אז מברך על האורז בונה מיני מזונות, פותר את הבשר. עוד יש לו גם בשר, גם ירקות, אז פותר. זה אפשר לעשות גזר, פעמים כל מיני דברים בתוכם. על האורז בונה מיני מזונות, פותר את כל מה שיש בפנים. מה נקרא שמות תבשיל אורז? וקוראים אותו תבשיל של, של גזר, שהוא בטל לגבי האורז. לכן תמיד מברך על העקף, פותר את התפילה. אותו דבר לגבי מי שלקות האלה שאמרתי, מי שלקות, אז מברכים עליהם בורא פרי אדמה, אפילו שיש בהם גם שמן זית שהוא חשוב, יש לה חשיבות, הם, אם הרוב הם, אז מברך בורא פרי אדמה. אבל אם הרוב שמן זית, מברך בורא פרי אדמה. שותה שמן זית לבד, לא מברך עליו בכלל. יש בני אדם שרגילים בזה, מהם בוקר קמים, לוקחים כף אחת שמן זית ושותים אותו. פעם היו שותים שמן דגים, גם זה מחסן את האדם, מחזק אותו. רק בעיה היא כנראה שמסופקים אולי זה מדגים טמאים. מכלבי הים היו עושים את השמן דגים, וזה טעמם מאוס, טעמם לא טוב. ברכה בדם לא מברכים עליהם. אבל קודם היו נותנים לילדים קטנים כדי שיתחזקו יותר, היו חדשים, וזה היה מחזק אותם. אף הפיקים, ברוך השם שכבר היום משתמשים בזה. שמעתי שיש שמן דגים טהורים, צריך להיות הכשר כמובן, שאנשים יודעים מתחלה ועד סוף שזה נעשה בטהרה, שזה דגים טהורים. הסתם שמן דגים צריך אדם לחוש בהם. אבל בכל אופן השמן זית, כמו שאמרנו, אם שותה אותו לבדו, לא מברך עליו כדאי. וכשהגמרא יודעת שמזיק לאיזה עבר מסוים שאנחנו לא יודעים מהו. נאמר כמה דברים פרשת השבוע.
שמן כדים.
מה?
שמן כדים.
שבוע הבא, שבוע הבא. אני מזכיר בעד השם ועבר.